שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ערב טוב, שבוע טוב, ברוכים הבאים. יש מקום בנפש האדם שרוצה להקריב, לקחת משהו שיקר לו, ואת הדבר היקר הזה לתת לכבוד השם יתברך. היו מחכמי המוסר שאמרו שכשבן אדם אוכל מזון, מאכל שטעים לו, ערב לו, אז חלק מזה להשאיר בצד כקורבן, דווקא שהוא מאוד משתוקק לזה. זה לא רק תרגיל התגברות על הרצון, זה התגברות על הרצון לכבוד השם. כפי שידוע לכם, להשאיר את הסוף של הגלידה זה מסירות נפש מיוחדת, כמובן תלוי מה היו טעמיה של הגלידה. וישנם שני אירועים בתנ"ך שאני רוצה להזכיר, שבן אדם לקח משהו מאוד מאוד משמעותי והוא מקריב אותו לכבוד השם יתברך, דווקא כשהוא בשיא רצונו. האחד זה דוד המלך, כשהוא, זה בתקופה ששאול רודף אחריו, ויכול להיות גם שפלישתים שלטו בבית לחם, הוא אומר, מי יביא לי מים מהבור בבית לחם? למה כל כך חשוב לו להשיג מים מבור בית לחם? זה הזיכרון של בית אבא, זיכרון של הילדות. יודעים שכל אחד יש לו את זיכרונות הילדות. זיכרונות הילדות זה המקום שבו חשנו מוגנים, חשנו רצועים, חשנו בהירות. זאת אומרת, לא היה לילד תהיות מהם עתידו או מה ילד יום. תודה רבה. אנחנו רואים שהרבה פעמים גם יש געגוע לאותו מזון מהילדות. ובמאמר מוסגר, אם היינו יודעים כמה אהבה אפשר לתת איש לרעהו דרך האוכל, שמכינים את זה בהתכוונות ראויה והולמת. בכל אופן, שלושה מגיבורי דוד, הם שמים נפשם בחפם וחודרים לבית לחם ושואבים מים מהבור. זה כנראה הבור מסוים. זה מאוד כיף לשמח או להביא מתנה למישהו שאנחנו אוהבים, וזה כיף להביא לו את הדבר שהוא מעוניין בו. תחשבו על הגיבורים של דוד שמתגנבים לבית לחם להביא לו את המים משם, ומה שנותן להם את הכוח זה המחשבה שהם יוכלו לשמח אותו את דוד. למה אני אומר דוד המלך? באותה עת הוא עדיין לא מלך. הם מביאים לו את המים. תודה רבה. הם מביאים לו את המים, ובשיא ההתרגשות, זה בעצם רגע שיא, הוא הולך ומנסח אותם לכבוד הקדוש ברוך הוא. הוא כביכול שופך אותם בתור קורבן. וזה דבר מאוד אצילי. שבן אדם לוקח דבר שהוא מאוד מאוד משתוקק אליו ומתגעגע אליו, הוא אוהב אותו, והוא מעלה את זה, מקריב את זה למען דבר יותר גבוה. זאת אומרת, הוא לוקח את ההשתוקקות הזו ויוצר דרכה חיבור עם הקדוש ברוך הוא. איפה עוד זה מופיע? אז אצל דוד המלך זה ממש אירוע גלוי. זאת אומרת, הוא מקבל את המים והוא שופך אותם, הוא מנסך אותם, הוא לא ממלא את תשוקתו לשתות אותם, לטעום את אותו טעם של ילדות, את ימי הילדות. אצל יעקב אבינו, כשהוא פוגש את יוסף, כתוב על יוסף הצדיק ויפול על צוואריו, או על צווארו, על צוואריו. אז רש"י אומר שיוסף נשק ליעקב, ויעקב לא נשק לו, כי יעקב באותה עת היה עסוק בקריאת שמע. וזה דבר שהוא מאוד מקומם כשקוראים אותו. זאת אומרת ככה, יעקב אבינו 22 שנה לא ראה את הבן שלו. איזה געגוע, איזה ציפייה. וכשהוא פוגש את הבן שלו ברגע השיא של חייו, כשבא הבן לתת לו נשיקה, יעקב אבינו בדיוק עסוק בלקרוא קריאת שמע. אז פה אפשר להתחיל לפלפל באווירה של בני ברק. האווירה תורנית, גם תל אביב זה עיר תורנית. זה מלווה בתנועת יד שכזו. למה יעקב קורא אז קריאת שמע? אם זה הזמן שלה, הזמן האידיאלי, כתוב שקוראים קריאת שמע בבוקר ובערב, בשוכבך ובקומך. בלילה זה מצאת הכוכבים עד עמוד השחר, וביום זה ממעט זמן לפני הנץ החמה. זה הזמן האידיאלי, סמוך להנץ החמה. אז למה יעקב קורא אז קריאת שמע? אם זה הזמן, יוסף הרי איך הכינוי שלו? יוסף הצדיק, אז מה, יוסף לא צדיק? ואם זה לא הזמן, אז מה דווקא ברגע המרגש הזה? יעקב אבינו הולך וקורא קריאת שמע. אלא מבואר בחסידות שיעקב אבינו, ידוע לנו שמהרגע שיוסף נעלם לו ונמכר, הוא היה בצער. מה זה שבן אדם בצער? מה זה שבן אדם עצוב? אינני יודע אם מישהו מכם יצא פעם להיות בצער או להיות עצוב. אבל מה זה העצבות או הצער? שבן אדם מתנגד למשהו שקורה במציאות. ולמרות שיעקב הוא איש של אמונה, והוא גם ידע לצטט כל דאביד רחמנא לטב אביד, כל מה שהשם עושה לטובה הוא עושה, וגם זו לטובה. אומרים, מה ההבדל בין שתי האמירות הללו? אמירה אחת אומרת, כל דאביד רחמנא לטב אביד. תרגום לעברית, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא לטובה הוא עושה. האמירה השנייה היא, גם זו לטובה. אז אחד הביאורים על היחס בין שתי האמירות, שהכל לטובה זה בדרך כלל הטקסט שאיתו אני מנחם אחרים. רק כשבן אדם מגיע לבעיה אישית, אומר, באמת להגיד את זה לאחרים אני יודע, אבל אין לי שום ציור, שום דמיון, איך הבעיה ש... מתרחשת בחייו היא לטובה. אז אומרים לו, תשתמש בביטוי גם זו לטובה. גם ההתרחשות הזו שאתה מתמודד איתה עכשיו היא לטובה. בכל אופן, יעקב אבינו ידע את כל זה, אמר את כל זה, אבל היה לו צער. זה לא סתם צער של געגוע לבנו אהובו. זה לא רק צער וההיזכרות גם באשתו אהובה רחל, כי יוסף היה בנה של רחל. אלא יעקב ידע שכל המורשת הרוחנית שלו אמורה לעבור דרך יוסף. מסופר שיעקב אבינו למד 14 שנה בבית המדרש של שם ועבר. אנחנו לא כך יודעים מה הוא למד שם, איזה ידע אזוטרי לימדו אותו שם. רק המדרש אומר שכל מה שהוא למד שם והוא קיבל, הוא העביר את זה ליוסף. כל ההמשכיות שלו ידע אצל יוסף. וכשיוסף נעלם מחייו, זה היה צער אינסופי. מצד אחד אמונה, ומצד שני צער. זאת אומרת, אמונה זה בשכל, זאת אומרת, זה הבנה שיש הנהגה לעולם. בסופו של דבר המציאות היא טובה, על משהו מאוד מאוד כואב. ברגע שבאו והודיעו לו שיוסף חי, איזו הרגשה חגיגית, איזו הרגשה שמחה, שאי אפשר לתאר. אולי אתם כן יכולים לתאר. איזו התרגשות. לא סתם שיוסף חי, אלא שהוא מלך במצרים. ויעקב יורד למצרים. עכשיו בואו נתאר את הרגעים האחרונים לפני פגישתם. זה כמו בסרטים עם המוזיקה הדרמטית. הם בהילוך איתי זה מול זה. זה לא סתם אירוע, זה האירוע של החיים של יעקב. הרגע הכי מרגש כל ימיו. וכשזה מגיע לרגע השיא, למפגש עם יוסף, אז כמו שדוד המלך לקח את המים מבור בית לחם ומנסח אותם להשם, ככה יעקב לוקח את רגע השיא הזה ומעלה אותו לכבוד השם יתברך. הוא עוצם עיניים ואומר, שמע ישראל, שם אלוקינו, שם אחד. בעצם אומר, ריבונו של עולם, עכשיו אני מבין, בהבנה השלמה, שהכל לטובה, ושהכל היה בהשגחה, והכל היה מדוקדק ברצונך אותו לפרטי פרטים. זאת אומרת שההתרחשות הזו בסיפור זה לקחת את רגע השיא ולהכיר אותו לכבוד הקדוש ברוך. רב אושר היה אומר, רבי אשר פריינד, הידוע בכינויו רב אושר, שגם כשלבן אדם יש צער, הוא יכול להקריב את זה במתנה לכבוד הקדוש ברוך הוא. היה אומר שבן אדם ידמיין את זה כמו מדורה כזו שעולה האש תמיד, תוקד על המזבח. אומר, כמו שאת שיאה של האהבה, מה זאת אומרת לקחת את רגע השיא מבחינה רגשית חיובית ולהעלות אותו אל השם? זה לא להיצמד אליו, זה להקריב אותו יותר למעלה. אומר, אותו דבר גם את הצער אפשר להקריב לשם. במקום להתענג על הצער, לא יודע אם הצירוף הזה הולך יחד להתענג על הצער, אבל יש כאלה שיכולים להבין את זה, את הלשחות בה. קחת את הרגעים החזקים הללו, ולהעלות אותם למעלה אל השם יתברך. כי באמת, אנחנו לא יודעים. מה זאת אומרת אנחנו לא יודעים? יש ידיעה, שאנחנו מנסים לחיות את המציאות כפי הבנתנו הטובה, ומנסים לפעול בה לטובה גם כפי הבנתנו הטובה. ויש פעמים שאנחנו נמצאים בחוויה של מצרים. מה זה מצרים? זה מיצר בתוך מיצר, שנראה שאין שום פתח לצאת מאותו עניין. ואנחנו נמצאים בתאריך שאנחנו מדברים עכשיו, יושבים פה בצוותא, זה בשבוע שלפני השבת, שבה יקראו בבתי הכנסת על יציאת מצרים, על מכת בכורות, על ליל הסדר הראשון שהם עשו, על המצות. והשלה הקדוש היה אומר שהאירועים שמוזכרים באותה פרשה הם מאירים באותו שבוע. אז השבוע אנחנו בהערה של ליל הסדר. בהערה של היציאה לחירות. ובאמת, כל ההכנות שם ליציאת מצרים, כל החוויה שפרו והעשר מכות שהוא עובר, פרו באמת לא מכיר את האלוקות כפי שהתגלתה לעם ישראל. פרו הוא אלוף בכישוף. זה לא סתם אלוף. במצרים ידעו שתי טכניקות עיקריות. טכניקה אחת זה להשתמש בשדים, מה שידעו לתפל שדים. תהיה להם אפליקציה כזאת. טכניקה שנייה שזה כישוף, שזה עניין שונה. לא יכול יותר לפרט לכם. כשאני אומר משפט כזה, זה נותן תחושה שאני יודע הרבה יותר מפאת שאתם, בגלל שאתם לא ראויים, אני לא יכול להרחיב על זה. אז אם זה הרושם שקיבלתם, לשם כיוונתי. אני בכל זאת תדעו שאני לא יודע הרבה יותר, אבל תהיו בתחושה הזו שאני יודע ולא מגלה לכם. רש"י אומר, ויעשו כן בלתאם ובלהתאם. יש פעם אחת כתוב לתאם למד תת יוד מם, ופעם אחת אימי להתאם. זאת אומרת שאומר לתאם זה מעשה שדים, שהם ידעו להפעיל את השדים, ולהתאם זה כישוף. לפני איזה זמן מישהו הביא לי ספר שנקרא מסעות להודו המסתורית, שכתב תייר בריטי לפני 100 שנה. כבר אז היה ניו אייג'. כל תאריך שהוא זה ניו ביחס לשנתון שלפני. זה ספר ממש מרתק על ההסתכלות שלו, מסעות להודו המסתורית זה נקרא, ושם הוא מתאר שהוא פוגש, הוא בעצם בודק את המיסטיקנים של הודו לפני 100 שנה, והוא מתאר את החוויות ואת ההיכרות ואת הטכניקות של ההתרחשויות האל-טבעיות. הוא פוגש איזה בן אדם שעושה ממש דברים מדהימים, ואחרי זה הוא פותח את סגור ליבו, והוא מספר לו שהוא למד במצרים לעשות מעשים על-טבעיים עם שדים, להפעיל שדים. אני אספר את זה בהקשר של מצרים, אומר. אגב, גם בעולם המיסטיקה ידוע שהרבה מה... תורות האזוטריות של אודו, שנראה לנו שאודו היא המקור שלהם, אבל יש מסורת שהמקור היותר קדמון זה מצרים. זאת אומרת שממצרים יצאו דברים לאודו. זאת אומרת, הרבה מהחוכמה האודית מקורה בחוכמת מצרים העתיקה. וגם על שלמה המלך, שהנביא רוצה להחמיא לו שהוא היה חכם, מופיע בספר מלכים, ותרב חוכמת שלמה מכל חוכמת בני קדם ומחוכמת מצרים. קדם זה המזרח, ואנחנו רואים שכבר בעולם העתיק מצרים זה השיא החוכמה האנושית. ופרו והחבורה שלו, או צריך לומר את זה החבורה שלו, באמת הגיעו לשיאים שלא יתוארו בשליטה על הטבע, בשליטה על המציאות. הוא שואל, מי זה הקדוש ברוך הוא? לא שמעתי עליו. וההתמודדות שלו עם משה, זה בעצם התמודדות, שהוא אומר, זה מישהו שפועל בכוחות שלי, רק, או את הדברים שאני יודע, רק עושה אותם יותר טוב, הוא לא מרגיש שיש פה שינוי טוטלי מכל מה שהוא מכיר. עד כדי כך שבמכות הראשונות, הוא אומר למשה, תבן אתה מכניס לאפריים, דהיינו, תבן, אפריים זה כוונה יש מטבן גדול, תחשבו שיש בן אדם, יש לו מטבן עם חבילות, בלות של קש, ענקיות, אמרו שם כמה אלפי בלות, חבילות קש גדולות, אנחנו באים אליו עם מתנה, נותנים לו סקית עם קצת קש, ולבנו לך מתנה. איך זה נשמע המתנה הזאת? לפחות את המשל אנחנו מבינים. אומר לו פרוע, אני היצועה מספר אחד של כשפים, אתה בא להסתלבט עליי, אתה עושה לי כשפים. אבל בעיקר אנחנו למדים שזו הייתה, זה מה שהוא הבין, אני מתאר את זה בקטע ענייני, זה מה שהבין פרוע שמתרחש במכות הראשונות. שזה כאילו תחרות באותו ליגה, זאת אומרת, זה לגיטימי שאנשים עם, בענפי ספורט עם אותה רמת מיומנות יאבקו ביחד. בסדר, זה דברים שאני יודע, ואתה כנראה יש לך אסכולה יותר מוצלחת. אבל אחר כך מתגלה לפרו משהו אחר לגמרי. וזה הסוד שאנחנו חוגגים ומזכירים כל יום, בוקר וערב, וכל שבת, וכל ליל הסדר, מזכירים את המושג זכר ליציאת מצרים. זאת להיזכר במציאות שעל בחיצוניות היא נראית מיצר שאינו יכול להיפתח. שבחיצוניות היא נראית מיצר שאינו יכול בשום אופן, אי אפשר להכניע אותו. כדי כך שמעולם לא ברח עבד ממצרים. והנה עכשיו השבוע עם שלם יוצא לחירות. והחירות הזאת, זה לא רק אירוע היסטורי של העבר, כי משהו שאנחנו יום יום יכולים להתחבר אליו. במילים אחרות זה חירות, התחדשות ואמונה, או אמונה, חירות והתחדשות. שלושת הדברים האלו כביכול, כל אחד מהם עומד בפני עצמו והם מזינים זה את זה. ההשגחה פרטית שהייתה במצרים, כמו שמתארים המדרשים, למשל שהיה מכת הרוב, ומתו הבהמות אצל המצרים, ואצל בני ישראל לא מתה אף בהמה. ואנחנו רואים שזה מאוד מעניין את פרעה דווקא הנקודה הזאת, שהוא הולך לשאול האם... גם אצל בני ישראל היה את המכת דבר למשל שבטו הבהמות ואומרים לו אף בהמה לא מתה אצל בני ישראל.
אבל היה שהם פה ושם הקדוש ברוך הוא עשה לו כזה שכן יהיה איזושהי אפשרות כאילו לטעות, זאת אומרת נתן לפרעה את המכות, הרי היו חלק מהמכות שהוא ביקש ממשה רבנו, תיקח אותה ממני, חלק לא עניינו אותו, וחלק תיקח אותה ממני, אבל הוא כן נתן לו את האפשרות בחלק מהמכות לטעות. זאת אומרת, הנה, גם אצלכם מתה איזה פרה אחת, אז מה, אתה בא לעבוד עליי? זאת אומרת, טוב.
שמח שאת קוראת ברוך חיים הקדוש. והבנת מה שהבנת. יפה מאוד. זה נותן לנו השראה. מתי קראת את זה?
בשבת.
באיזה שעה בשבת? בוקר, ערב, אמצע הלילה? זאת אומרת, אחרי ההתאוששות מהחמין. אז מה שחזק שם, העניין הזה של ההשגחה, במובן הזה של... זה השגחה שיורדת עד לפרטי פרטים. זאת אומרת ש... כשבן אדם יש לו את האמונה שהוא מושגח, רבי נחמן אומר, הוא זוכה למתנה נפלאה מאוד שנקראת ערך אפיים. הוא מעריך אפו על כל דבר מניעה ובלבול שיהיה לו. מספרים על הרב הקדוש רבי יחזקאל משינובה. רבי שלמה קרלבך מאוד היה אוהב לספר עליו, היה קורא לו רב חצקאל משינובה. היה אדמור גדול שקראו לו הדברי חיים מצאנז, רבי חיים מצאנז, והוא ידוע על שם חיבורו ההלכתי שנקרא דברי חיים. היה לו בן שקראו לו רבי יחזקאל. ואיך אומרים רבי יחזקאל בשם חיבה ביידיש? רב חצקאל. מספרים שבעיירה שם היה ילד חולה. ויבחנו אותו שהוא זקוק לטיפול מאוד מיוחד, שזה רק רופא עם התמחות מיוחדת מאוד יכול להועיל לו. והרופא הזה לא היה שם באזור רופא כזה. אז רב חצקאלה אמר שאם השם יתברך רוצה לרפא מישהו, אז יכול גם לשלוח את אותו רופא שעם אותה התמחות נדירה לבקר שם באזור. ואז הוא סיפר, היה כנראה שם באותו אזור בחול עשיר גדול שקראו לו פינצ'ה קצין, שם מסוים, פינצ'ה קצין. הוא היה עשיר מאוד, ו ארגן לעצמו כספת בית גנזים תת-קרקעי עם מנגנון כספת, עם מנגנון מאוד מיוחד, שגם אם מישהו כבר ישיג את המפתחות ואת הקוד של הכספת, לכספת יש מנגנון שמי שפותח אותה הדלת נסגרת אחריו, והוא היחיד שידע את המנגנון, ידע איך לסדר את המנגנון שהדלת לא תיסגר. יום אחד הוא מבקר בבית אוצרותיו, באותה כספת, והוא שכח להפעיל את המנגנון הזה, והדלת נסגרה אחריו. עכשיו תארו לעצמכם מקום תת-קרקעי, אין סיכוי שמישהו ימצא אותו, לפחות לא בימים הקרובים. זה נמצא שם באיזה, בקצה האחוזה שלו. אף אחד לא יעלה על דעתו בכלל לחפש אותו שם. והוא חושב לעצמו על הדבר הנורא מכל שעומד לקרות, שהוא הולך למות, יחד עם כל כספו וזהבו. זה התרחשות לא שגרתית שבן אדם נמצא עם כל ממונו, כל רכושו, הוא יודע שהוא הולך למות. והוא קלט את מה שעומד לקרות, ככה מספרים איזה סיפור עם, לאו דווקא עם תאריכים היסטוריים, אבל כסיפור עם, שהוא כך סיפר רב חצקה לשינובר, הוא הוציא דם מהאצבע שלו, וכתב צוואה על הקיר בדם, ידע שהוא הולך למות. הוא אומר, אני הולך למות עם כל, במחיצת כל כספי וזה אביב. ונתן שם גם הוראות לירושה שלו. ואכן, כך היה באמת. עברו כמה ימים עד שמישהו העלה בדעתו לחפש בכספת, או שהיו שם מסיבה אחרת, ומצאו אותו, וראו שם את הצוואה שלו, את הסיפור שלו, שמספר את כל הסיפור שלו, כתוב בדם על הקיר. ברכו שם, ברכו שהיורשים שלו לקחו, הייתה אבן מאוד יקרה. אבן טובה, אבן חן. רק בגודל לא שגרתי, ונראית שבערך לא שגרתי, ולא היה באזור מישהו שהתעניין בזה או ידע להעריך את זה. אז אמרו להם שהסולטן בטורקיה הוא גם מתעניין באבנים הללו, גם משלם מחירים טובים עליהם. נסו אליו אל הסולטן. הראו לו את האבן, הוא מאוד התלהב. אלא שהוא לא רצה לשלם כמו שהם תרשו. הוא הציע איזה סכום מכובד, לא כפי שהם תרשו. אז איך בדרך כלל, מה עושים בשלב הזה של המסע ומתן, שאני מציע משהו והלקוח לא מוכן לשלם את מלוא מחירו? מה הטקטיקה שעושים בשלב הזה? אז הם התחילו ללכת. עכשיו, כשבן אדם עם הסחורה הולך, מה הוא מצפה? תשקיעו לו, בוא תחזור. אז הם כבר התחילו לנסוע, הגיעו לגבול טורקיה, אני יודע, לא יודע עם איזה מדינה. אולי יוון. אז הם אמרו לעצמם, בואו נשאר פה עוד יום יומיים, לתת לו צ'אנס לסולטן לשלוח שליחים אחרינו. אז הם התקבו שם באיזה אכסניה. באותה אכסניה הם שומעים את הילד של בעל הבית, ילד קטן, צורח מכאבים, צורח ממשהו שמעיק עליו, ממש לא נתן להם מנוחה. הוא נכנס גם קצת לשחק בחדר שלהם, אבל ממש ממש צרח. והוא ראה את האבן שהייתה שם על השולחן, הם פרקו את התיקים, הייתה את האבן, הוא רצה לשחק, הם הסכימו, רק סגרו את הדלת שלו, לא יקר... הוא ממש נרגע שהוא שיחק עם האבן הזאת. לא רק נרגע לאותם רגעים, מה שיחק איתה כמה שעות ו... הפך להיות ילד נחמד. טוב, עברו יום, יומיים, ראו שהקיסר לא שולח אחריהם אף אחד, חזרו אליו. זה בעסקים צריך ענווה, צריך לדעת מתי... בעסקים ובזוגיות. איפה יותר? חזרו אל הסולטן, אמרו לו, יאללה, אנחנו מוכנים למחיר שרצית. אומר, תביאו את האבן. הוא מסתכל על האבן, אומר, זה לא האבן הזו, אתם מרמים אותי, אתם החלפתם אותה. הוא אומר לו, לא, לא, מה זה, זה, זה. הוא אומר, אתם מרמים, הם אומרים, זה, זה. סוף ככה, בעיצומו של הוויכוח, הוא אומר להם, אתם אומרים שזה, זה, תספרו לי בדיוק מה היה איתכם מהרגע שעזבתם פה. אז הם סיפרו לו, כשבסוף הם היו שם באותה אכסניה, באותו ילד שהיה חולה ושיחק עם האבן. אמר שאני מבין מה קרה. לאבנים הללו יש סגולות, יש כוחות ריפוי, אבנים טובות, יש גם מש התאמה לכל סוג של בעיה, יש אבנים שהם... והילד הזה היה חולה, סבל ממשהו, שהאבן נתנה לו, היה בו את כוח הריפוי לבעיה ממנה הוא סבל. אלא מה, שהאבנים הללו, אחרי שהם, מישהו מקבל מהם את הכוח, אז הכוח ניטל מהאבן. זה באמת הסתכלות מעניינת שאבן היא חד פעמית. במובן הזה, אבן, גם אבנים טובות זה אבנים אישיות. אם בן אדם קונה אותם בשביל היופי, זה עניין אחר. אבל לקבל את האנרגיה הטובה שבאבן, זה עניין אישי. חז"ל, יש להם הרבה ידע על כוחם של אבנים. זה דבר שיש מדרש תלפיות, גם שמפרט אבנים ידועות ומה הכוח שלהם. זה מעניין שהאבנים הללו, וחלק מה... השם יתברך שם בהם כוח של ריפוי, וכשמישהו מקבל את הכוח הזה, זה... זה מה? זה ממש ניתן, כביכול האבן מעניקה משהו. לפני כמה שנים, זאת אומרת, לפני הרבה שנים, יצאתי עם מישהי, והיא נתנה לי, יצאתי עם מישהי, זה ביטוי עדין, כן, אבל נשאיר את זה, יצאנו. גרתי פה בתל אביב, נתנה לי מתנה אבן, אבן טובה, אבן יקרה, אני יודע איך לכנות בדיוק, עם תליון. והלכתי עם זה לים, אפילו זה היה בחורף, כי המולדת שלי בחורף, בראש חודש שבט, שבוע ביום חמישי. תודה רבה. ראש חודש שבט. כמה? זל טוב. השבוע הבא, ביום ראשון, תביא עוגה. אם זה בסדר מבחינתך. לא, שזה לא תהיה סיבה שדווקא בשבוע הזה שאתה צריך להביא עוגה, אתה פתאום אז לא תבוא. זה בסדר לא לבוא, אבל לא בשבוע שצריך להביא עוגה. נכון, נכון, תודה רבה. זה גם ראשי תיבות, שפע בשורות טובות. בכל אופן, נכנסתי לים לטבול עם זה, והאבן התפרקה לשתיים. אז אני אמרתי לעצמי, דיבורים כאלו של מה, איזה סחורה פגומה זו, בביטויים כאלו, זה עניין. אז היא אמרה לי, איפה היא קנתה את זה? הלכתי שם למוכרת, הסתכלת עליי ככה, היא אמרת לי, זה נגמר. היא אמרת לי, האבנים, היא הייתה ככה באמונה, או שהבינה בזה, או שהאמינה בזה. אומרת לי, האבנים לא מגיבות סתם, זה לא משהו מקרי. האבן הגיבה בדיוק ל... לא, אינני יודע אם זה קשור באבן או לא קשור באבן, אבל זה נגמר. אוקיי, הסיפור הזה, למה רב חצקה לשינובר סיפר אותו, לכל מלוא אורכו עם פינצ'ה קצין, ואיך הוא מת שם, ושבניו לוקחים את האבן, מוכרים אותו, רוצים מכל הסולטן, והילד הזה משחק, מקבל ריפוי. את כל הסיפור, אז זה סיפור אגב חזק שאפשר למצוא בו כל מיני מוסרי השכל, כמו אותו אחד שמת עם כל כספו וזהו, אבל אומר שהקדוש ברוך הוא רוצה לחולל ריפוי אצל מישהו, אז כל הסיפור הזה משתלשל שהילד ההוא באותו כפר נידח בטורקיה, סמוך לגבול, צריך את כוח הריפוי של אבן מסוימת, האבן תגיע עד אליו. ובאמת זמן מה אחר כך נקלע לאזור רופא עם התמחות מיוחדת לאותו ילד שהיה חולה שם בעיירה והביא לריפויו. זה סיפרנו בהקשר של כוח ההשגחה, של כוח של האבנים הטובות. היה אחד מגדולי החסידות, לא זוכר את שמו, אולי זה היה רב מוישה לוי מסאסוב, שהוא בשבת פרשת בו, שזה השבת הקרובה, כל כך היה לו חזק ההערה הזו של יציאת מצרים, שהוא היה קורא את ההלל בשבת הזאת. זאת אומרת, הוא חגג משהו מהאווירה של ליל הסדר דווקא בשבת הזאת. גם אומרים, הזכרנו פעם אחד השיעורים, זה היה לפני זמן רב, שבכל בכל חג יש איזה תיקון של מחלת נפש פוטנציאלית. זוכרים שיעור כזה? זה אומר ש... שליל הסדר זה התיקון של הקלסטרפוביה, ושביעי של פסח זה התיקון של הפרנויה, וראש השנה זה התיקון של המגלומניה. ויום כיפור זה התיקון של האובססיה. וחג סוכות זה התיקון של המניה דיפרסיה. היה מישהו שאל אותי אם אפשר לחגוג את החגים שציינת ולהפסיק לקחת את התרופות. אז התשובה היא לא. כמו סופים כתוב בכל מיני ספרי עזרה עצמית, שזה לא במקום טיפול רפואי מתאים או... אבל כרעיון, מה זה העניין של קלסטרופוביה? ורק את זה אני אזכיר הפעם, אולי גם את השביעי של פסח, אולי בשבוע הבא. קלסטרופוביה זה פחד ממקומות סגורים. מאיפה מגיע העניין הזה של פחד ממקומות סגורים? שבן אדם חווה פעם חוויה, יש לו איזה צרוב אצלו, רשום אצלו זיכרון, שהוא היה במקום סגור, שהוא לא יכול היה להיחלץ. אז כשהוא מגיע למקומות שבהם משהו נסגר שלא בשליטתו, אז הוא חווה את זה מחדש. זאת אומרת שהקלסטרופוביה זה כביכול זיכרון שיש מקום סגור שבלתי אפשרי שהוא ייפתח. וזה בדיוק מה שהיה במצרים. מצרים זה מיצר בתוך מיצר. זה בן אדם שנמצא בסיטואציה שהוא כל כך סגור בתוך הטבע, בתוך ההתרחשות שלו, שנראה לו שאין סיכוי שהוא ישתחרר מזה. והנה בליל הסדר אנחנו מקבלים את הכוח של היציאה לחירות. זאת אומרת, אנחנו מקבלים כוח לכל השנה כולה, שאין באמת משהו סגור. זאת אומרת, טבע זה גם לשון טבעת, מערכת סגורה, שפעמים אי אפשר להיחלץ מזה. והזיכרון של יציאת מצרים, הזיכרון היומיומי, יש מימד של המציאות שנראה לנו סגור ובלתי ניתן, שאינו יכול להיפתח. עכשיו, חלק מהעניין הזה של טבע זה לא רק שבן אדם עובר סבל או איסורים, זה גם תכונות נפשיות שנראה לו שהוא לא יכול להשתחרר מהן. זה גם נראה לו שיש מציאות או תכונות, נקרא לזה התמכרויות, שבלתי אפשרי לו להיפתח מהן. וההיזכרות הזאת, כי אמרנו מקודם שיש חירות, התחדשות ואמונה. אלו שלושת הדברים שנותנים לנו את הכוח האמיתי. חירות, התחדשות ואמונה. זאת אומרת, צריך לשים את זה בסדר, אמונה וממילא התחדשות. זה גם סוד הקידוש. שעושים בליל שבת קידוש, זה מקבלים כוח ואנרגיה לכל השבוע, שתמון בה אמונה, התחדשות וחירות. הזיכרון למעשה בראשית שאנחנו אומרים בקידוש, זה מימד. איזה מימד? ההתחדשות, מעשה בראשית. זכר ליציאת מצרים, זה מימד החירות. והברכה כולה זה האמונה. אמונה, היו צדיקים שהיו בהתלהבות גדולה מאוד בקידוש. היה פה צדיק תל אביבי שגר ברחוב ביאלי, קראו לו הצדיק מוסייתין. רבי ישראל אוסייתין, עד היום הבית כנסת שלו קיים שם, אמנם רוצים שם להרוס את זה או לבנות את זה, לבנות על זה, כדאי ללכת לראות את המקום. שם עדיין השראה, נפטר בשנת 49, הצדיק הזה. מספרים עליו שכל השבוע היה שקט, לא רואים עליו כלום. אמנם בדבקות גדולה, אם אתם רוצים לדעת מה זה דבקות, שהייתה הפצצה במלחמת העצמאות, הפציצו פה בתל אביב מטוסים מצריים. זה היה באמצע התפילה בבית כנסת שלו. הוא היה באמצע תפילת עמידה. ושהתחילו ההפצצה, אז נפלה הפצצה ברחוב סמוך, אבל בגלל הרעש וחלונות שהתנפצו, אז כולם נטשו את בית הכנסת. והוא המשיך עוד לעמוד בדבקות כמחצית השעה בתפילתו. וכשהוא עשה שלוש פסיעות לאחוריו, ופקח את עיניו, הוא שאל איפה כולם, למה אף אחד לא נמצא. כל כך היה. אז אצלו אומרים שבקידוש זה היה, יש ביטוי של הצנע לכת עם השם אלוקיך, שבן אדם לא רואים עליו את מעלותיו הרוחניות. גם תפילת העמידה אצלו יש כאלו שבהתנענעות, זזים קדימה אחורה, הזוהר אומר שזה כמו להבה של נר, אבל הוא היה באיפוק גמור, לא רואים עליו כלום. אבל בקידוש הוא היה בוער כאש להבה. על זה תדעו את הסוד הזה, סוד הקידוש, שנאמר עכשיו בתמצות, אמונה, התחדשות, חירות. וחלק מהאמונה, התחדשות וחירות, זה לא רק להיות בעולמות הרוחניים הגבוהים, אלא גם היכולת לתת מקום לזולת. ואני אסביר למה אני מתכוון, וזה יהיה לקראת חיתום שיעורנו. לא חיתום, אלא לקראת. לקראת זה דבר שיכול להימשך הרבה זמן, כן? כל אחד מאיתנו יש את הרצון לתת. אתם יודעים מה הכאב הגדול או ההשפלה הגדולה שבן אדם חווה? כשאני רוצה לתת משהו טוב לזולת, והזולת לא רוצה לקבל את זה. ויותר מזה, לא רק שהוא לא מקבל את זה, אלא לפעמים גם הוא, מה? לא רק דוחה, עוד אומר מילים מעליבות. ולמרות שהאידיאל הגדול זה להיות בנתינה או בהשפעה, צריך לדעת שחלק מההשפעה זה יכולת לקבל, אם מישהו נותן לי דבר מה. ולמרות ששמעתי דיבורים נפלאים על זה שהאידיאל הוא להשפיע, חלק מלהשפיע זה לדעת לקבל, כי זה עושה נחת למי שרוצה לתת. תראו לעצמכם, אני פעם שמעתי שיעור על חשיבות הנתינה, שהעיקר זה להיות בנתינה. באותו שבוע באתי אל סבתא עליה שלום, סבתא רצה לתת לי מהעוגה שהכינה, אמרתי לה, סבתא אני לא יכול. רב אמר בשיעור שהאידיאל הכי גבוה זה רק לתת ולא לקבל. לכן כמתרגל רוחני, אין באפשרותי לטעום מהעוגה שלך, מאידך אני יכול לרדת לקונדיטוריה למטה ולהביא לך, אני אביא לך עוגה. מה דעתכם על זה? מדוע החיוכים האלו פה? האם יש פגם בטיעון הלוגי שאמרתי? מה? אבל הרב אמר להיות בנתינה כל הזמן. ושהיא מציעה לי מהעוגה שלה, היא משבשת לי את התרגול, כי באותו רגע אני צריך לקבל, ואני רוצה להיות בנתינה. אני רוצה להביא לה את העוגה. ירדתי למטה, קניתי את העוגה הכי יוקרתית, ובאתי להביא. טוב, אז ברור, ואני שמח ששר הכל יושב פה קהל נבון, שזה כל כך אבסורדי, הצורה שבה תיארתי את זה, שזה היה ממש, ממש חיוך מתוק על פניכם. זה משל הסיפור הזה. זאת אומרת, על ברור לנו יש, זה משהו כואב מאוד, נכון? אבל בכל זאת צריך להגדיר במילים איפה היה הפן הלא נכון פה. באמת האידיאל זה נתינה, זה נכון לגמרי. בכל מצב להיות בנתינה, כי יש פעמים שהנתינה היא בהסכמה לקבל. וכשאני מעודד מישהו להשפיע, זה הנתינה הכי גדולה שיש. כשאני יושב עם בחברה ואומר למישהו, ספר אתה, בוא תאמר לנו משהו. כשמישהו מזמין אותי לטעום עם מעשה ידיו. בוודאי, כשמישהו גורם לנו לתת מעצמנו, למתנה הכי גדולה, הרב כהנמן, הוא היה מייסד ישיבת פונוביץ', הוא נפטר ב-1969, בחודש אלול תשכ"ט. אז הוא הגיע פעם לאסוף כסף עבור ישיבתו בארצות הברית, באיזה מקום, באיזה עיירה, ואחד האנשים שם רצה לתרום את הכל, את כל מה שהוא התכוון, והוא לא הסכים, הוא אמר, אם אתה תיתן לי את הכל, אז אני יצאתי בסדר. אבל תחשוב שבכל העיסוק שלי הוא באמת היה אדם גדול, זה לא? אומר, מה עם כל אלו שלא תהיה להם את הזכות לתת גם כן? אז בהחלט כשמישהו מטרים אותנו, זה לראות את זה כמתנה גדולה. לראות את זה כדי להודות לו על הזכות שיש לנו לתת. וזה בדיוק מתאים, כי בתוך המילה ייקחו זה מסתיים באות וו, והיום הולדת שלך זה בוו שבט. ראית איזה השגחה? ייקחו לי תרומה. עכשיו, למה נזכרתי בזה? ואם זה רציתי לחתום את הדברים. הבוקר קיבלתי איזו הודעה בפייסבוק. יש לפעמים אנשים טובים ששולחים הודעות... הודעות מעודדות כאילו, מישהי כתבה או העתיקה מטקסט יותר מפורסם, מכתב שהקדוש ברוך הוא כאילו, הוא כותב, כביכול בשם הקדוש ברוך הוא שכותב למישהי, תרגישי טוב ולמה את מבועסת. אז אני רוצה להקריא לכם את השרשור של הדברים. זאת אומרת, מתחילה מישהי עם רצון טוב, תראו לאן זה מתפתח, רק אני מאוד מקווה שאני אזכה למצוא את זה. טוב. מכתב מאבא, מהשם יתברך, כן? ביתי היקרה ואהובה, האם את חיה איתי? או שאת רק מזכירה את שמי לפעמים, ברוך השם, בעזרת השם, ירצה השם, מן הפה אל החוץ. אני רוצה להזכיר לך שאני אבא שלך, שאני אוהב אותך מאוד. אני נמצא כל הזמן, בכל מצב ובכל מקום. אני יודע מה הכי טוב בשבילך. אני עושה את הכל רק לטובתך. אני מקרב אותך לייעוד שלך. את רואה רק חלק מהתמונה. פיסה אחת מפאזל, וממנה מנסה להבין הכל. זה לא בידך. תרפי. האמיני לי, אני עושה את הדבר הטוב ביותר עבורך. אני אף פעם לא מעמיד אדם בניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. שמחי עליי, בטחי בי, אישעני עליי, התפללי אליי, דברי איתי, אני פה איתך תמיד. אני המזווק זיווגים. אני הרופא חולים, אני הזן והמפרנס אתכם, אני המשכין שכינתי ביניכם, אני המפקיד נשמות בידי ההורים, אני המצליח את חינוך הילדים, אני ורק אני הנותן במתנה את החיים. זכרי תמיד שאני מנהל את העולם וכל הניסיונות והקשיים ניתנים לך באהבה וברחמים מרובים. אני לא מתבלבל אף פעם, את לא צריכה לחשוב מה היה קורה אם הדברים היו מתנהלים בצורה שונה. אילו הייתי עושה אחרת, אלמלא הייתי אומרת כך וכך, כל זה בא מצד יצירה, את לא צריכה לחפש אשמים. אני אשם, אני בורא את כל העולמות ומשגיח עליהם בכל רגע. אני עושה הכל וכולם רק שליחי. זכרי תמיד, הניסיון הזה וכל ניסיון אחר אינו אלא רצון השם, מקווה שתכניסי אותו המון יותר לחייך, אוהב המון אבא. אני מקבל את זה בשעת בוקר, למרות שזה מנוסח בלשון נקבה, הסכמתי להפנים גם כן את הנאמר. אמרתי, חביב, זה טכניקה כזו, לקחת דברים מהחסידות, מקורות חז"ל, ובמכתב אישי. כעבור כמה שניות, מתוך אותה קבוצה כותבת מישהי, למרות שאין פה טונים או תווים, אני אקרא את זה בטון שבו אני... כותבת לה פלונית, זאת כפירה לשלוח מכתבים בשמו ולדבר בשמו. זה יותר מתאים לאסלאם, תשמרו קצת על צניעות וענווה. ואינכם רשאים לכתוב בשמו לייצגו, מי אתם בכלל? עורכי הדין שלו? בנקודה הזו ממש הרגשתי התכווצות בלב בשמה של זאתי ששלחה. כך רצתה, על הבוקר לפעמים שולחים כאילו, למרות שזה לפעמים כבר נשמע אולי תרחני או מוכר מאוד, אבל הרצון הטוב הוא רצון טוב, טוב לקבל כזו הודעה. ופה שימו לב לאן עולים הטונים, למרות שזה רק טקסט, אז זו ששלחה את הטקסט המקורי כותבת לה, נראה לי שנסחפת בגדול. עונה לה המהירה, מי שנסחף זה אתם, זה נקרא שיגעון גדלות. עונה לה הכותבת, טוב, כנראה זה לא היום שלך, צר לי, לא אוכל לעזור למי שקם על צד שמאל. תראו איך רצון חיובי כבר להתקוטטות וירטואלית. ו... עונה לה שוב הכותב, זאת היא המהירה הכועסת, העזרה לא תבוא ממך אלא מהקדוש ברוך הוא, ופה מתחילה הבעיה שלך, כדאי לך לעזור לעצמך. ואז נכנס איזה גבר לתכתובת, אומר, האמת זה אמור להיות שבוע מאוד עצוב גם ככה, כי משחררים את הגרועים שברוצחים המחבלים. זאת אומרת, הוא כבר קולט. אני בעיקר מציין את זה, למרות שזה אין שם את הטונים, את החוויה של מישהו שרוצה לעשות טוב, ופתאום זה הופך, הוא מוצא את עצמו בכמין התקוטטות, למרות שבהשגחה פרטית זה רק וירטואלית. אז פה אפשר לסיים, אלא אם כן אתם רוצים לראות שאני אקריא לכם את התגובה שלי שהעליתי שם לקבוצה הזו. זאת אומרת, האם נראה לך שלקחתי בחשבון אפשרות ש... שנאמר לא, ואז אני רק אאחל לכם ערב טוב?
לא.
אולי? אפשר לדעת. בעיקר, הסיבה שהקראתי את זה, כי כשיטת הבעל שם טוב, אני ממש רואה את השגחה הפרטית, לשים לב לנקודה הזו, שכשמישהו רוצה להשפיע טוב, אנחנו דוחים את השפעתו, הוא כל כך כואב, ואז הוא הופך להיות כועס. הרבה אנשים שאנחנו פוגשים אותם נרגנים, מרים, או ממש במצבים של הפך הטוב, יכול להיות זה התחיל מרצון טוב. אני רואה את זה גם על ילדים, ילד שרצה לעשות טוב, והפך להיות ילד אלים. מה שהוספתי את מילותיי, יש כאן רצון תמים להעביר מילות עידוד לקוראים. לקחת משפטים מהמקורות, מכתבי החסידות, רבי נחמן ועוד, ולנסח זאת במקוריות כביכול בשמו של השם יתברך, שהלך לו כל הסגנון, אך בו זמנית לחוש את הרצון הטוב להביא נחמה ונעימות לאחרים. כשמישהו רוצה להשפיע טוב ואנו דוחים זאת, זה מאוד כואב. כך שתודה למילים הטובות של הכותבת, ותודה לפלונית, הזכרתי פה את השם שלה, שמזכירה שזה יכול להישמע יומרני, ותודה לכל מי שמסכים לחייך באהבה לכל אחד ולהתבונן בהתכוונותו החיובית. ואז היו כמה תגובות, אבל הייתה עוד תגובה של מישהו שכתב, אין אהבה, זה גבר כתב, בסך הכל מעבירים רגשות, אהבה עלק.